fight for what's right, fight for your life. When it comes crashing down and it hurts inside, you gotta take a stand, it don't have to hide. If you hurt my friends, then you hurt my pride. I gotta be a man, I can't let it slide.
I am a real American, fight for the rights of every man. I am a real American, fight for what's right, fight for your life.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע הפודקאסט לקולנוע. אני תום שפירא ואיתי, כתמיד.
אביעד שמיר, תמיד ולתמיד.
כן, ולצידנו, כמו בחודש, חודשיים כבר האחרונים.
מה קורה עם הדירה שלך באמת?
מטה ההחלטות הסודי של שורה שנייה באמצע עדיין בשיפוצים, וכל עוד אנחנו, אין לנו את המטה הזה, נקליק בדירה של אביעד עם אינדי. תגידי שלום אינדי. תדמיינו שהיא אמרה שלום.
היא עשתה שלום עם האוזניים.
אני מניח. למי שמקשיב הפעם הראשונה, הקונספט שלנו מאוד פשוט, אנחנו פודקאסט לקולנוע, ובכל שבוע אנחנו בוחרים שני סרטים, אחד חדש, כזה שמוקרן עכשיו במסכים,
ישר מהניילונים,
כן, ואחד ישן / קלאסי,
ישר מהארגזים,
ואז אנחנו מנתחים אותם, כל אחד בנפרד, ובסוף קצת את שניהם ביחד. נציין רק שאם זה הפעם השנה, אתם יכולים למצוא אותנו בשורה שנייה באמצע בפייסבוק, תנו לנו לייק או איזה שייר לפרק האחרון, אנחנו מאוד אוהבים את זה. אתם יכולים למצוא אותנו ב-iCast, אתר הפודקאסטים הישראלי, פשוט חפשו שורה שנייה באמצע.
כן, כמו בפייסבוק, אותו דבר.
אתם יכולים למצוא אותנו בבלוג של אביעד.
בשביל הזהב, חפשו בגוגל.
כן. או בבלוג שאני כותב בו, על אילון, חפשו בפייסבוק ובגוגל ובכל מיני מקומות אחרים.
אתה משוויץ בזה שאתה מקושר.
אני אכן מקושר מאוד.
יש דבר אחד שלא הבנתי.
כן.
אם הם מזינים אלינו פעם ראשונה עכשיו, הם בטוח הגיעו דרך אחד מהדברים האלה.
לא, יכול להיות שהם גנבו למישהו אייפד או אייפוד או משהו כזה, ופשוט גלשו ברשימת הזאת.
אפשר גם להוריד את הפרק?
כן, באייקסט, אמרתי אייקסט.
אתה נותן יותר מדי קרדיט לאנשים שהם עוקבים.
אני מדבר איתך אביעד, כן. לפני שאני נותן לך קרדיט, אני אתן לך עזרה.
אני חצי מהמאזינים שלנו.
גם נכון. חצי יפה.
שליש האמת, גם אינדי מאזינה.
אביעד, העזרה הקבועה שלנו?
העזרה הקבועה שלנו היא שיש ספוילרים קשים וחמורים לשני הסרטים שאנחנו נדבר עליהם. נשתדל לא לעשות גם סרטים אחרים, למרות שאיפה נתפלק. בדרך כלל לא לדאוג.
אוקיי, אז אחרי שהעזרה ניתנה, ההצגות הוצגו, בואו נעבור ישר לסרט הראשון לשבוע, שהוא...
I got a military-age male on a cell phone watching the convoy, over.
If you think he's reporting troop movement, you have a green light. Your call, over.
Maybe he's just calling his old lady.
He stepped off. Hold on, I got a woman and a kid 200 yards out moving towards the convoy. Her arms aren't swinging, she's carrying something. Yeah, she's got a grenade, she's got an RKG Russian grenade, she's handing to the kid.
You say a woman and a kid?
got eyes on this? Can you confirm?
Negative. Your call.
They fry you if you're wrong.
זה מתוך הטריילר לצלף אמריקאי, הידוע בלעז בתור אמריקן סנייפר.
או סניפר.
סניפר, כן. הבמאי שלו הוא אחד קלינט איסטווד, במאי צעיר ומבטיח של סרטי מלחמה, זהו סרטו...
ראיתי משהו שלו כבר?
שני אני חושב, או השלישי.
תבדוק ב-IMDB, אולי הוא...
אין לי אינטרנט. נלך עם האינסטינקט, זה נראה לי סרט של במאי די צעיר, די כזה.
קלינט זה שם צעיר כזה.
כן, זה טיפוס גאנג הו כזה, שבטח, אתה יודע, היה בעיראק או משהו.
כן, אנחנו יכולים למשוך את הבדיחה הזאת הרבה זמן.
כן, כמו אנשים שכזאת תסריט, לדוגמה אפשר למתוח את השמות שלהם הרבה זמן, כי יש פה את ג'ייסון הול, שכתב את זה על פי ספרו של קריס קייל, עם סקוט מקיואן וג'יימס דה פליס.
מתברר שקשה לכתוב ספר אוטוביוגרפי בימינו.
כן, במיוחד אם אתה צריך לחשוב על קטעים יצירתיים באוטוביוגרפיה של
עצמך. אני חושב שטכנית זה לא אוטוביוגרפיה, אם עוזרים לו.
בסרט משחקים ברדלי קופר בתור קריס קייל, סיאנה מילר בתור טאיה קייל, סמי שייך?
הוא מצרי.
בתור מוסטפה, מידו חמדה בתור... הקצב, כאילו, יכול להיות שיש לדמות שם אמיתי, אבל כולם קוראים לו פשוט קצב, אז...
אל בוצ'אר.
לא. מה זה, פל פיקשן, כזה איך אומרים קצב בצרפתית?
לבוצ'אר.
כן. וקיירו דונלד בתור...
האמת שבושה, אולי.
בושה. לבושה.
כן.
זה נשמע כמו סרט על גבינות, אני לא יודע למה. אביעד, במה עוסק צלף אמריקאי?
צלף אמריקאי...
יפה מאוד, סיכום נהדר.
טוב, זה היה פרק קצר. צלף אמריקאי עוסק בקריס קייל, אדם אמיתי שהתקיים וקיים ונקיים. אנחנו עדיין לא בספוילרים. אנחנו עדיין לא בספוילרים.
אנחנו כן, הזמנו שיהיו ספוילרים.
אוקיי, הוא היה קיים.
כן.
הוא גדל במשפחה עם ערכים מאוד מאוד אמריקאים, נקרא איזה, של אנחנו ה... אנשי האור והחירות צריכים להגן על החלשים, הנה כך רובה תירה בכמה חיות.
כן.
מגיל צעיר התברר שהוא מאוד טוב בלצלוף, מכאן הקטע של צלף. וכשהוא גדל הוא התגייס לצבא, גם אחיו התגייס. יצא שבמקרה הגיע איזה משהו קטן ב...
בצ'ילה אחת.
זהו, ניו יורק ווושינגטון היה איזה משהו משותף, כן, איזה משהו עם מטוס. קשיים בנחיתה או משהו, וקריס קייל נשלח לעיראק,
כי כידוע לכולם עיראק הפילה את המטוסים, את הבניינים.
כן.
את המטוסים לתוך הבניינים.
כן, זה, יש קפיצה קטנה בזמן שם כנראה, כי
זה יקום שבו מייקל מור לא היה קיים. הייתי רוצה לחיות,
זה לא בהכרח יותר גרוע.
כן, הייתי רוצה לחיות. כן.
אחרי שהוא עובר את כל האימונים והכל כדי להפוך לנייבי סיל, שזה המובחרים של המובחרים של המובחרים של ה... זה ה...
Sir.
זה השפיץ הזה של הדובדבן של הקצפת מבחינת האליטה הצבאית.
החלק הכי מגעיל, כאילו, בהוגה.
החלק הכי מגעיל וגס, כן.
כן, הוא נשלח לעיראק ו...
הוא הופך לצלף.
כן, המטרה שלו כעיקרון להגן על חיילים פשוטים יותר בזמן שהם עושים כניסות לבניינים וכדומה, ומסתבר שהניסיון שלו בירי בבעלי חיים מתרגם לירי בבני אדם טוב מאוד, והוא נהיה להצלף הכי קטלני בהיסטוריה האמריקאית, כך על פי הביוגרפיה של עצמו.
כן, עכשיו, זה קצת נשמע כי אנחנו מתארים פה סרט אקשן.
זה כי זה סרט אקשן.
לא, זה סרט שיש בו... יש בו קצת רגעים של אקשן צבאי, אבל... הרוב זה, אתה יודע, פשוט לעשות ולראות דברים דרך העיניים שבן אדם שצריך להחליט בלב אוכלוסייה אזרחית, להחליט מי צריך למות ומי יכול לחיות.
למזלו הרב, קל לו נורא לראות, כי בסצנה הכל כך מותחת ההיא שאנחנו רואים בטריילר ושפותחת הסרט, אנחנו רואים את ההחלטה הקשה שלו, האם האמא מעבירה פצצה לילד שלה ושלחת אותו להרוג חיילים אמריקאים? כן, היא כן, היא מעבירה לו לעיני כולם פצצה בגודל הילד עצמו. זו החלטה מאוד מאוד קשה שהוא צריך לעשות.
זה ישמע יעיל. אתה מציג את זה כאילו אנחנו ישר רואים את זה, זה לא. אנחנו, יש לנו איזה 5 דקות של הכנה לרגע הזה, ואז יש קאט. ואנחנו בכלל חוזרים לילדות שלו ולראות איך הוא הגיע לנקודה הזאת. ורק אחרי שאנחנו עוברים כל האקספוזיציה, אנחנו חוזרים לאותו רגע, ורואים שהוא צריך להחליט באמת, עם אישה וילד, אם להרוג אותם או לא.
והוא מחליט.
כן.
כן. הוא מחליט כמה פעמים.
החלטה שמנקודת מבט צבאית היא נכונה. מנקודת מבט אחרת, לך תדע מה היה קורה.
לפתוח עכשיו דיון על המלחמה בעיראק,
הסרט לא עושה את זה, אבל הוא מזמין את זה.
הוא מזמין את זה כי הוא סרט שמתרחש במלחמה בעיראק. זה סרט מאוד מאוד ישראלי בזה שלקח לאמריקאים די הרבה זמן, אבל ברכותינו הם הגיעו ליורים ובוכים.
הם הגיעו לזה בשנות ה-70 כבר.
לא, לא, בשנות ה-70 זה היה מסוממים ובוכים. עכשיו, כי בשנות ה-70 כל הסרט, אני יודע שמדבר על סרטי מלחמת וייטנאם.
כן, שיבה הביתה במלחמת.
הסרטים האלה היו תמיד ביקורתיים כלפי המלחמה. זה היה תמיד גילו, המלחמה זה רע. פה זה... אנחנו חייבים לעשות זה, אבל זה נורא רע שאנחנו... זה מאוד ישראלי. זה יורים ובוכים. ההתמקדות של הסרט, הרבה מהקהל שמופנה כלפי הסרט הזה, זה שהוא לא בוחן לעומק את ההשפעות של הסכסוך, על העיראקים, על האזרחים ועל המורדים. הוא לא מתעלם מהם. הוא מתעלם מהם רוב הזמן, חוץ מכשהם מטרות נאות, או במקרה אחד שהם קורבנות של עיראקים, המוסלמים אחרים. זה כי הסרט הזה מתמקד בעיקר בהשפעות של המלחמה על האמריקאים. ובכזה הוא כן, הוא כמו הרבה סרטים ישראלים שראינו, אתה יודע, מאז, לא יודע, שתי
תחילת לבנון בעיקרו, כן.
אז תשמע, ומאחר זה סרט אמריקאי, הוא נעשה במקצועיות שרוב הסרטים הישראלים לא מגיעים אליה, חוץ מבית לחם הייתי אומר.
תראה, יש בהחלט שיפור, גם בופור היה מאוד מקצועי.
כן, כן. לקח לנו הרבה זמן להגיע לרמה הטכנית של האמריקאים, ולהם לקח הרבה זמן להגיע לרמת הבכיינות שלנו. אז כל הכבוד לשני הצדדים שנפגשו בעמק השווה. הסרט הזה כן מקבל המון המון תגובות עצבניות ממבקרים שטוענים שזה סרט גזעני וזה סרט רע כאילו מבחינה מוסרית, שזה סרט שמעודד לרצוח ערבים, מוסלמים.
אני חושב שהם מאוד מאוד נסחפים עם זה.
קלינט איסטווד טען שזה סרט אנטי מלחמתי בעיניו, ואני אומר, מה שאני חושב זה, אני רואה לאיפה הוא כיוון לעשות סרט אנטי מלחמתי, אבל אני חושב שהוא עושה את זה בכזו עדינות יתרה, וכל כך שמח לעובדה שהוא קלינט איסטווד, הבמאי של מכתבים מאיווה ג'ימה, דגל אבותינו והבלתי נסלח, שרוב האנשים יפספסו את זה, וזה קצת מזכיר לי הסרט הזה, לדעתי, את מה שקרה אחרי מועדון קרב, שזה לכאורה היה ביקורת על הפילוסופיה של טיילר דרדן, ובסוף רוב 99% מהאנשים שיצאו ממועדון קרב התחילו לצטט את טיילר דרדן. או כמו שאתה יכול לראות לאחרונה, אז זאב מוול סטריט, סרט שבא להציג דמות הנבל הקפיטליסטי המושחת המושלם, ואם אתה חבר עם האנשים הנכונים בפייסבוק, אתה יכול לראות הרבה הרבה תמונות של ג'ורדן בלפורט עם הציטוטים שלו, ועל איך כמה הוא היה מגניב וחכם, ואני היה מיליונר, כל הכבוד לו.
תראה, אני חושב שהכוונה של קלינט איסטווד בסרט אנטי מלחמתי, זה שזה סרט שבאמת מציג את המלחמה כדבר שאתה לא יוצא ממנו טוב. אתה יוצא ממנו עם כל החיילים שמוצגים שמציעים סוג של הלם קרב ברמה כזאת או אחרת, עד לרמה שבאמת נקפוץ ממש לסוף לסוף. קריס קייל בסוף הוא למעשה נרצח בידי חייל משוחרר, שלא מסבירים לנו את זה, אבל זה די מתבקש מההקשר.
יש קצת בעיה עם הלוח זמנים הפשוט שלהם, שהמשפט הזה מתנהל כרגע בזמן... עוד לא נפתח את מה שבאת בזמן הצימנים ומתנהל עכשיו, אז יש גבול למה שהם יכולים להראות.
כן.
כי מן הסתם עורכי הדין של אותו הבן אדם שמואשם ברצח יגידו, אתם מראים למיליוני צופים ומושפעים פוטנציאליים שהבחור שלנו רואה
כן, מישהו. כן נאמר שהוא רצח אותו.
לא, נאמר שהוא נרצח, לא נאמר מי, לא מראים לנו כלום.
לא, כתוב, זה... כתוב, בידי חייל משוחרר.
לא נותנים שם נגיד.
לא נותנים שם, אבל כן. אומרים בידי חייל משוחרר. כן. בתאריך הזה.
כן.
העניין שהסרט מאוד מתמקד בעניין של הלם קרב. אני מסכים עם הטענות שהעיראקים מוצגים בו בצורה מאוד שטחית. השאלה אם זה באמת כזה משנה, כי זה עניין של מה בעצם הפואנטה של הסרט.
אני, סליחה.
כן, לא, תתחיל.
לא, אני לא חושב שהם מוצגים בכלל. כל מה שאנחנו רואים זה את נקודת המבט של קריס קייל. לא קראתי את הביוגרפיה הצלף האמריקאי. לפי מה שהבנתי, היא מלאה בהרבה הרבה הגזמות, או שקרים יש שיגידו.
זה באדם שנודע בכינוי האגדה.
כן.
זה מתאים לו.
יש הרבה עניינים סביבו, אנחנו נגיע להם קצת מהמשך הביקורת, אבל באוטוביוגרפיה קריס קייל קורא, אומר כאילו זה אנחנו מולם והם הפראים, כאילו סאבג'ס, סאבג'ס, זה המילה שלו. והסרט כן מעביר את זה, כאילו קריס קייל רואה בהם בצורה כזאת. והשאלה היא, האם זה נקודת המבט של הדמות בתוך הסרט, או של הסרט?
זה לא נקודת המבט של איסטווד, בטוח.
לא.
או... אז אשמח גם סרטים אחרים שעושה, כן. הזכרת את מכתבים מאיוו ג'ימה,
כן.
הוא בן אדם שמאוד חשוב לו כן להתייחס לצד השני כאנושי. מה שנעשה כאן אבל, וזה משהו, הוא כללי אצל קלינט איסטווד, הוא מאוד מאוד תלוי בתסריט. זה, הוא במאי שאין לו כל כך, אין לו סימני היכר שאתה רואה, אתה אומר, זה סרט של איסטווד, וסרט שלו יכול להיות, הוא יכול להיות מאוד פטריוטי ומאוד למעשה קצת תומך באלימות, מצד שני הוא יכול להיות מאוד הומני ובלתי נסלח. נגיד הסיבה שאני חושב שזה הסרט הכי טוב שלו זה כי זה איסטווד עושה סרט על איסטווד, על הדמות שכל כך מזוהה איתו בצורה הפוכה. פה הוא לוקח דמות של אדם אמיתי שנחשב בעיקרון סוג של גיבור מלחמה, מכיוון שהוא כן, כל אדם שהוא הרג, הוא בעצם הציל פלוגה שלמה מבחינתם.
בעיניו ובעיני כן. חבריו לשירות.
כן. ובאמת קצת, התסריט לא מכיל דמויות עיראקיות שהן לא חלק מהקרב, ולמעשה יש אולי דמות אחת רק שמקבלת ממש שורות של דיאלוג.
ואפילו הדמויות הרגעות שכן מוצגות כאויבים שלו, זה ממש מוזר, כי התסריט פשוט שומט אותם. כאילו בחצי הראשון של הסרט אנחנו פוגשים את הקצב, שזה מי שמחפשים וצדים כי הוא מוציא מידע והוא מאיים על אזרחים עיראקים שיפנו נגד האמריקאים.
הוא מקושר לבין לאדן.
כן. ואז בחצי השני של הסרט הוא פשוט, הוא נעלם. הוא נעלם לגמרי.
זה נורא מצטמצם.
זה כזה, אוקיי, זה מוצא סיפור אמיתי וכנראה מישהו אחר הרג את הבן אדם הזה או שפשוט פרש או משהו. אבל זה פשוט
הוא, עכשיו, הוא פרש למונטה קרלו.
כן, זה פשוט מוזר מבחינת הסריטאית של הם כל כך מתמקדים עליו ואז הם פשוט עוזבים אותו. זה כאילו התסריט עבר שכתוב מסיבים באמצע.
יותר, אני לא יודע מתי התחילו לכתוב את התסריט. יכול להיות שזה היה לפני שהספר הושלם או משהו.
לא, לא, לא.
זה אפשרי.
זה מבוזס על הספר אחרי שהוא יצא כבר והתפרסם.
קורה אבל שמתחילים לעבוד במקביל
לעריכה.
אז אני לא יודע את העניין הזה. מוסטפה הצלף הסורי שנלחם בעיראק מטעם אל-קאידה, הוא הופך פתאום למרכז הסיפור במערכה האחרונה, חצי האחרון של הסרט אפילו.
זה פתאום הופך להיות enemy at the gates.
זהו, זה משהו מוזר נהיה, כי הסרט הזה פתאום, הוא לא סתם מצטמצם, הוא הופך את כל המלחמה ליריבות בין שני צלפים, שרק, אתה רואה את נקודת המבט רק של אחד מהם, זאת אומרת, זה ממש כאילו יש לך פתאום ביג בד בסרט על מלחמה אמיתית.
לא, זה לא ביג בד, מה שקורה זה שזה סרט של ג'יימס בונד. אבדאללה הוא לא אבדאללה, סליחה, מוסטפה, רגע, אני
חושב
את זה. הקצב הוא הביג בד, ומוסטפה הצלף זה
זה ג'וז.
כן, זה ג'וז, זה הר סטמפר, זה הבחור הרע שנכנס פיזית מול ג'יימס בונד. וזה פשוט מוזר לראות את זה בסרט, ומה גם שהקרב הסופי ביניהם הוא מאוד אנטי-קליימטי, זה קצת בעיה.
זה לא קרב, זה העניין. זה,
כן, הוא יורה אנשים, בו והוא מת.
זה שני אנשים ששוכבים על גג.
ויש, לא, יש דרכים לעשות קרבות בין צלפים למשהו מאוד מאוד מותח. הבעיה שהסרט לא יכול להחליט אם להצטמצם או להתרחב, הוא לא יכול להחליט אם זה סרט על כל החיים של קריס קייל, או על היריבות שלו מול... מוסטפה, כאילו קרב בין שני צלפים הכי טובים בעולם הדברים שהם עושים. וכתוצאה מכך הוא מרגיש לא שלם באף אחד מהנרטיבים האלה, זה פשוט לא החלטת איזה סרט אתה עושה בזמן שעשית אותו, והתוצאה היא לגמרי מעורבבת.
אני חושב שהוא ניסה להתמקד יותר בעניין של החוויה של חייל בעיראק, שמבחינה הזאת הוא כן עשה עבודה טובה. הקטעים שבהם קריסקה נמצא באזרחות, הוא עדיין שומע את ה... יש עריכת סאונד ממש טובה לסרט, הוא עדיין שומע קולות מסביב כאילו זה צבא אויב מתקרב, או כאילו הולכים ומאיימים על המשפחה שלו. אני חושב שהקטעים האלה עשויים ממש טוב. זה משהו שמביא אותו בסופו של דבר לא רק לא רק לעזוב את הצבא, אלא גם לעשות ולמקד את המאמצים שלו בלעזור לחיילים שעם הלם קרב.
זה כאילו, זה החלק שלדעתי הרבה מבקרים שכעסו על הסרט ואמרו שהסרט הוא רק הילולה שלמה כלפי קריס קייל וכלפי הרצח של אנשים מעודד. הרג, רצח, whatever.
אבל הוא לא מעודד.
לא, זה עניין. בסוף הסוף של הסרט, זה הפסיכולוג הזה אומר לו, אתה באמת חושב שהדרך היחידה להגן על אנשים זה להרוג אנשים אחרים? הסוף של הסרט כאילו אומר לכל מה שאבא שלו אמר לו בהתחלה, לא, יש עוד סוגים של בני אדם. המסר שאבא שלו מעביר לו בהתחלה זה יש קורבנות, יש את האנשים שמקרבנים, ויש את האנשים שמגינים על הקורבנות, ומגינים עליהם בעזרת אלימות, וזה אנחנו.
אז הניסוח הספציפי שהוא משתמש בו זה שיש זאבים, יש כבשים, ואנחנו כלבי רועים שמשגיחים על העדר. לקראת הסוף, כשהוא נמצא ב... מסיבת יום הולדת של הבן שלו, חושב שזה של הבן שלו בסיבה?
כן.
הכלב של המשפחה מתחיל לשחק קצת באגרסיביות עם הילד, והוא בא ועומד פשוט להקוד את הכלב.
אוי, המטאפורה.
זהו, סמלי, לא סמלי, אני לא יודע, אבל זה קטע
ש... איספו תמיד בן אדם כזה עדין.
זה קטע שכן בא להראות שעם כל הגישה הזאת של זאבים וכבשים וכלבי רועים, עדיין זה בולשיט, בסופו של דבר.
אבל רוב האנשים לא קלטו את הבולשיט הזה, לא האנשים ששנו אותו, וגם מסתבר הרבה מהאנשים שאהבו אותו לא קלטו את המסר. אני חושב שקלינט איסטווד, באמת קלינט איסטווד מסתמך יותר מדי על העובדה שהוא קלינט איסטווד, ושהוא הבן אדם היחיד שיכול לעשות סרט שהוא מפרק לחלוטין את המונח של גיבור אמריקאי מהקאובויים ועד לגיבורי מלחמת העולם השנייה, כאילו גיבורי הדגל. ראית את זה?
ראיתי את מכתבים מאיווג'ימה.
אתה ראית מכתבים מאיווג'ימה, אני ראיתי את גיבורי הדגל, ביחד אנחנו משלימים את הדואולוגיה שלו. זה סרט שמפרק את אחד התמונות הכי זכירות בהיסטוריה האמריקאית, וקלינט איסטווד עשה את זה, והוא עדיין במים מאוד מאוד אהוב, שמאוד מאוד מסמל שמרנות ופטריוטיות בין הרבה אנשים. וכל במה אחר...
זה לא עושה, תחשוב על זה שהוא עושה במקביל את מכתבים מאיווג'ימה.
כן, וכל במה אחר שעושה את הדברים האלה, היו מיד צועקים עליו, אתה ליברל, אתה מנסה להשמיד חלק מהמורשת האמריקאית, אתה בדיבור ישראלי שמאלן.
תראה, קלינט איסטווד אף אחד לא ישים שהוא שמאלן.
אף לא ישים, למרות שהוא עושה את זה שוב ושוב.
אבל הוא רפובליקני מושבע.
לא יודעת. כן,
כאילו... במערכת הבחירות האחרונה הוא עשה קטע שלם שהוא...
כן, הקטע עם הכיסא מוכר לי. אני לא... בסדר, הבעיות שלו בתור... בפוליטיקה זה הבעיות שלו בפוליטיקה.
הוא כמו שנגיד אצלנו, דווקא... לקראת הבחירות דווקא אנשים מהשמאל מצטטים את ז'בוטינסקי כדי להראות ש... הימין לא תמיד היה עם הדעות האלה.
רק בגין יכול היה להחזיר את השטחים וכו'.
כן, דברים כאלה. אז הגישה של איסטווד היא דומה. זאת אומרת, כן, הוא שמרן מבחינת הדעות הפוליטיות שלו, אבל הוא לא שמרן כבן אדם. הוא כן...
הוא לא קריקטורה. הוא לא קריקטורה שאנשים מהשמאל אמריקה אוהבים לחשוב של שמרנים. הוא לא, נגיד, או לפחות הוא לא מביא בסרטים שלו דעות הומופוביות, או שנאת מיעוטים.
להפך או... אפילו, הוא מביא דעות שבחצות בגן הטוב והרע, הוא יוצא מאוד נגד הומופוביה.
הוא בן אדם מסובך יותר, ואנחנו הרבה יותר קל לשפוט את, זה לפי, את הסרט לפי הקריקטורה של קלינט איסטווד כשמרן שצועק פאק יא אמריקה. וזאת הבעיה, אני חושב של הסרט הזה, קלינט איסטווד סומך על העובדה שאנשים ייקחו את הרעיון של הסרטים הקודמים שלו, שהוא מפרק את הגיבור האמריקאי ומראה אותו כמישהו שסובל את הנזק של הגיבורות הזאת, של הלכאורה לחיות לפי האידיאל הזה. זה מה שהוא עשה בביטי ניסח לקאובוי, זה מה שהוא עשה בדגלי אבותינו לגיבורי הדגל, לאנשים שהרימו את התמונה המפורסמת הזאת. הנחתים שניצחו את הנאצים, אתה יודע, את היפנים.
זה לא אותו אחד.
קודם הם היו באירופה ואז הם היו ביפן. ועכשיו הוא עושה את הסרט הזה, וכאילו הוא אומר, בסדר, אנשים יבינו את מה שאני רוצה שהם יבינו, הם יבינו שזה סרט אנטי-מלחמתי, זה מה שהוא טוען, בגלל שאני עשיתי את זה, וזה מה שאני קלינט איסטווד עושה, הם לא הבינו את זה. בעיקר כי הוא נמצא בהקשר פוליטי עכשיו אחר לגמרי, וגם כי הסרט עצמו מתעקש להתייחס באמת למוסלמים בתור ניצבים בסרט שהם הקורבנות בו. זה סרט שכל הקורבנות שלו היא על החייל האמריקאי שסובל מהלם קרב.
לא, יש גם אזרחים עיראקים שהם קורבנות. העניין שאתה לא רואה את זה מנקודת המבט שלהם, אתה רואה את זה, אתה יודע, באחת הסצנות המשפחה שמארחת את החיילים והכל טוב, סבבה, ואז מתגלים, ואז קריס מגלה שיש להם בונקר של נשק ב...
איזה מזל.
יש להם סניק של נשק ב...
אחרת הוא היה מרגיש כמו בחורה, שהוא נכנס לבית של המשפחה הזאת ועורס להם את השגרת חיים. אותו דבר, עם האמא... כאילו, הפעם האחת שבה הוא לא יורה, זה כשהוא מכוון על ילד שלוקח מטול טילים והילד מבטר בסוף על המטול.
כן, הוא אומר, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה.
ואתה מבין כאילו שהסרט רוצה שתחשוב שמי שבאמת נמצא בבעיה שם זה קריס קייל, לא הילד שעומד לחטוף כדור בראש, או שנמצאים לו במדינה אנשים שהוא לא רוצה אותם במדינה שלו.
זה, תראה, השאלה אם היה אפשר להכניס את כל זה לסרט אחד. כי אתה, אמרנו, הפיצול של גיבורי הדגל ומכתבים מאיוו ג'ימה, הסיבה שהוא החליט לעשות את מכתבים מאיוו ג'ימה, קלינט איסטווד, זה כי הוא הרגיש שבסרט אחד הוא לא הצליח לייצג את כל הצדדים של המלחמה.
וזה בסדר גמור. הבעיה היא, כמו שאמרתי, שצלף אמריקאי לא מצליח להיות רוחבי או מצומצם. אם זה רק היה מתמקד על הפעולות של קריס קייל מול מוסטפה הצלף האחר, נהדר. הייתי אוהב את הסרט הזה הרבה יותר.
זה סרט מאוד מינימליסטי.
שום בעיה, קלינט איסטווד יכול לעשות זה.
אבל אז לא הייתה את כל, ה... okay. לא הייתה את כל הרעיון של הלם קרב ש...
זה היה יכול להיות כחלק מזה, אבל הוא מתעקש, אתה יודע, להתמקד על פעולות ולהראות את קריס קייל נכנס לדברים וחוזר הביתה. הלם קרב יכול להיות מורה בכמה דרכים, וזה נראה שהוא בחר ב... עשינו הרבה סרטים ביוגרפיים לאחרונה, כי זאת העונה וכולם מועמדים
לאוסקר מגיע.
כן. הסרט הזה קיבל כמה? 6 מועמדויות לאוסקר?
6 מועמדויות, ולדעתי כולן כמעט מוצדקות. אולי על תסריט לא, אבל
השאר...
על ברני קופר משחק מצוין.
לגבי הבמאי.
הוא לא מועמד על בימוי.
הוא לא מועמד על בימוי?
לא. אוקיי. יש לי את הרשימה בראש אפילו.
זה אתה.
כן. סרט, שחקן ראשי, תסריט מעובד, עריכה, סאונד, עריכת סאונד.
הגיוני.
על התסריט אפשר להתבקר.
לא, על הפקטים המיוחדים.
לא.
תגיד, אתה שמת לב לעניין הזה עם הבובת תינוק מפלסטיק?
איזו מהן.
שהוא הילד שלו נולד לראשונה והוא הולך לבית חולים והוא בברור מרים ובא מפלסטיק וכולם כאילו...
לא, אבל שמתי לב לזה שלהבות לא כל כך משתלבות עם דברים שהן אמורות לשרוף.
כן.
אז על האפקטים הסרט הזה לא יקבל עוד הצטיינות?
לא, הוא מבוים, הוא מבוים ביד מוכשרת, היא קלינט איסטווד אחרי כל השנים האלה, הוא לא פחות ממקצוען. הוא מקצוען שביים לאחרונה הרבה סרטים גורים, כי כמו שאמרת...
נורא תלוי בתסריט,
זהו.
תלוי בתסריט, אבל... אני לא שיכול להיות עד כדי כך קיצוני בין סרט אחד לשני, פשוט כי הוא לא עובד עם אותו תסריטאי.
אוקיי, אז בוא נדבר על השחקן המועמד לאוסקר, חביבנו
ברלי קופר.
שעושה פה מלאכת קריס...
קריס קייל. קריסטיאן בייל.
שעושה פה מלאכת קריסטיאן בייל, כי הוא עכשיו פחות פריטי בוי, ויותר גדול ושרירי, ונראה קצת מאובק יותר.
תראה... הוא יותר פריטי בוי מאיך שהוא היה בחלום אמריקאי, אבל...
ופחות פריטי בוי מאיך שהוא היה בגארדינס אוף דה גלאקסי.
הוא לא היה שם.
בטח שכן, הוא היה הרקון.
אה, יופי.
כן. הרקון היה יותר חמוד. ויותר קטלני. ויותר... היית רוצה לראות סרט על רוקט רקון בעיראק?
זה היה סרט מאוד קצר, כי הוא פשוט היה מפגיז את כולם.
בדיוק! סרט מידע. תמשיך.
יורים בוכים? ה.
כן. יורים צוחקים בטירוף.
קריס קייל. זה, אני לא הראשון שאומר את זה, וגם לא האחרון בטוח. הוא עבר תהליך מאוד מעניין בשנים האחרונות, בזכות דיוויד אוראסל שליהק אותו לתפקידים ראשיים. וזה הביא לו פתאום הרבה הערכה ביקורתית. וקלינט איסטווד הוא כנראה הראשון שמוציא ממנו הופעה דרמטית טובה, חוץ מדיוויד אוראסל. זאת אומרת, באופטימיות שם המשחק בחלום אמריקאי, הוא גילם שתי דמויות מאוד שונות אחת מהשנייה, אבל עדיין, הייתה לך הרגשה, זה אותו פעם...
לשניהם היה מניאקיות, אובססיות כזאת.
כן, כולם, בסרטים של דיוויד אוראסל יש את זה.
שניהם היו מאוד זזיתיים ומאוד כזה, אני לא בשליטה על עצמי, אני לא בשליטה על עצמי, אני כן בשליטה על עצמי, אני לא בשליטה על עצמי.
כאמור, דיוויד אוראסל, כל הדמויות שלו כאלה. וקלינט איסטווד זה גישה אחרת לגמרי. קלינט איסטווד טוב בלעבוד עם שחקנים. לפחות היסטורית. יש לו, יש פה,
הוא דווקא לא עובד עם הרבה סוגים מפורסמים, כאילו חוץ מעצמו. אתה יודע, בבלתי נסלח, כן, היה לך את ג'ין אקמן והיה לך את מורגן פרימן, אבל רוב הפעמים, כשאתה חושב על רוב הסרטים שלו, אתה באמת יכול להגיד את השמות של השחקנים הראשיים מהראש?
יש הרבה סרטים.
בדיוק, קדימה. בסרטים האחרונים שלו,
ג'אדגר הוא עבד עם ליאונרדו דיקפריו.
נכון, אוקיי, בג'רזי בויז, שיחק מישהו מוכר?
אני לא ראיתי את ג'רזי בויז, אף אחד לא ראה את ג'רזי בויז.
עוד פעם, במכתבים מאיוו ג'ימה היה שחקן אחד מוכר.
כן, ווטנאבה.
כן, אחד. גיבורי, אני לא זוכר פעם אם זה גיבורי הדגל, דגל אבותינו.
גיבורי הדגל היה את ג'יימי בל היה שם.
אמרתי מישהו מפורסם.
הוא היה גם ריין פיליפ, הם היו מפורסמים אז.
ג'יימי בל הפעם היה מפורסם.
ובטוח ניק נולטה היה שם, בטוח ניק נולטה היה שם, כי אין סרט צבאי שניק נולטה לא משתתף בו.
חוץ מהקוואד.
לא, אני חושב שהוא משתתף שם.
הוא בטח נמחה, כל
מיני. בצלף אמריקאי הוא לא מופיע, אבל נראה לי שאם נחפש טוב, הוא היה אחד הניצבים או משהו.
אוקיי.
ניק נולטה רוצה להיות חייל.
אני טועה, אתה צודק. לא, בקטע של אמרתי שאין לו שחקנים מפורסמים. בקטע של אין לו שחקנים מפורסמים.
אתה יודע, לפעמים כן, אבל הוא... הוא במה שמאוד ככה...
הוא לא
הכניס... מונה את הסרט סביב שחקן מסוים.
הוא לא הכניס שחקן מפורסם לסרט, כי האולפן אומר לו, אנחנו צריכים את הבחור הזה כדי לעלות הרייטינג.
האולפן לא יכול לומר לו שום דבר במעמדו.
הוא מנהל את האולפן של עצמו, לא? חברת
ההפקות שלו. הוא משתתף בהפקה, והאמת שברדלי קופר גם שותף בהפקה של הסרט.
הוא ראה את האוסקר הזה.
כן.
אני לא התלהבתי מברדלי קופר, אני חושב שהוא עושה עבודה טובה עם מה שנתנו לו, פשוט שכמו שאמרת, התסריט לו משהו, והתסריט פשוט, אתה יודע, הוא קאובוי, והוא חושב שהוא עושה עבודה טובה וחשובה ונאצלת, אבל בעצם לא, והוא לא מצליח, אני לא חושב שברדלי קופר מצליח להכיל את הניגודיות הזאת, במלואה.
אני חושב שהוא דווקא עושה עבודה טובה.
הפיזיות שלו מאוד טובה, כאמור, מעשה קריסטיאן בייל, הוא מאוד...
הפיזיות זה לא הדבר שאני שופט לפיו. כי אתה יודע, לשנות את המראה החיצוני כל אחד יכול. לא כולם באותה הצלחה.
עד הפרק הבא ויד, אני רוצה שתוריד 50 קילו ותהיה מוכן למכונאי גרזת עלילון.
אני לא בטוח שאני אמות, אם זה יקרה. תראה, כדי להוריד את המסות שקריסטיאן בייל מוריד, צריך קודם להעלות את המסות שהוא מעלה.
אז קדימה.
שנייה. ברדלי קופר, בתור אחד מהמפיקים של הסרט, מי הסתם הדמות הזאת מאוד חשובה לו. זאת אומרת, הוא לא סתם ראה תסריט שמצא חן בעיניו והצטרף, אלא אמר, אוקיי, אני רוצה לספר את הסיפור הזה, אני רוצה להתחבר לאיש הזה, אני רוצה שאנשים יבינו את המורכבות שלו. ומה שמעניין שהוא נעשה מורכב באמת, רק שהוא נהיה שטחי. זאת אומרת, רק שהצבא הולך ותופס את העיקר בחיים שלו, הוא... כבר לא כל כך מתייחס למשפחה שלו, הוא באמת מתנהג כאילו כל הזמן בשדה הקרב, וזה זה המימד שלא היה לדמות בהתחלה, המימד של ה... אולי הוא לא כזה חלום אמריקאי, אולי הוא לא כזה הגיבור האולטימטיבי, אלא יש לו צד אפל שהוא לא מודע אליו.
והוא נורא רוצה, זה מה שחשוב, הוא נורא רוצה להיות הגיבור האולטימטיבי הזה שאין לו צדדים רעים.
ככה הכי נתחו אותו.
כן, דבר ראשון, הוא היה קאובוי לפני שהוא נהיה חייל. זה לגמרי כאילו all American. הוא אשכה אומר, היינו קאובויים עד עכשיו, מה עוד אני יכול לעשות? כן, אני אהיה חייל. דבר שני, זה מוזכר בסרט בכמה רגעים קטנים. יש קטע שהוא נכנס לאוהל אחרי משימה, וחבר שלו יושב וקורא קומיקס של המאניש, The Punisher, דמות שהייתה בקולנוע כמה פעמים. ואני לא יודע אם קליט איסטווד חשב על זה או לא, אני מניח שלא, אבל מישהו בהפקה חשב על זה. המעניש בקומיקס הוא בוגר מלחמת וייטנאם שסובל מהלם קרב ויוצא להרוג פושעים במטרה לשרת את הגרסה שלו לצדק.
כן, אני לא חושב שקלינט איסטווד יותר מדי קורא קומיקס.
לא, אבל לוקחים את זה להמשך, כי במהלך, בשער הסרט אנחנו רואים את היחידה שלו והם לובשים על עצמם את אותה גולגולת שהמעניש לובש, ובשלב הסרט הם קוראים לעצמם The Punishers. הוא אשכרה מסלף את עצמו לדמות גיבור קומיקס דו-מימדי,
כן.
שמישהו שעושה צדק בדרכו שלו.
אני רק רוצה לציין שאתה אמרת שהמעניש הוא דמות דו-מימדית, לפני שמישהו...
במובן של הוא בנוי על נייר.
כן.
כן.
אבל שאם...
תשמע, אם אני רוצה...
ציור היום...
אם אני רוצה לכעוס בסצנה שבה החייל הוא קורא קומיקס, הוא אומר, it's not a comic, it's a graphic novel, למרות שהוא בבירור קורא חוברת קומיקס ולא נובלה גרפית.
זה היה כדי כך בולט שגם אני שמתי לב לזה.
כן, זה היה... והם דרכו למצוא קומיקס ספציפי שיצא באותו הזמן, כאילו ראיתי את הקריכה ואמרתי, אני מזהה את הקריכה הזאת, זה מתקופת הזמן הנכונה, אבל הם לא דרכו לעשות את הדבר הזה, זה היה פשוט מוזר.
הם פשוט כנראה נורא רצו להכניס את המשפט הזה לסרט.
לא, כן, כי עוד פעם, מסתבר שבחיים אמיתיים, הוא קרא לעצמו, הם קראו ליחידה שלהם The Punishers. ביזרי. אני רוצה לדבר קצת על קריס קייל בחיים אמיתיים, ממש קצת, כי אנחנו מרחבים על הסרט הזה המון.
אנחנו גם לא יודעים עליו הרבה.
זה עניין. רוב האנשים יודעים עליו מה שהוא אמר על עצמו, באוטוביוגרפיה שלו, שהיא מן הסתם תמונה מאוד מאוד מחמיאה, ובזמן האחרון, מאז שהסרט יצא, הרבה הרבה אנשים שלא אוהבים את מה שקריס קייל עשה, יצאו למצוא את האמת המפלילה, והם מצאו כמה פרטים. דבר ראשון, זה אחד החלקים הכי מוזרים. באוטוביוגרפיה הוא טען שהוא היה לו קטע שבו הוא הלך מכות בבר עם ג'סי ונטורה, לשעבר מושל מיניסוטה.
עוד יותר לשעבר.
עוד יותר לשעבר מתאבק, עוד יותר לשעבר כוכב קולנוע, עוד יותר לשעבר חייל בעצמו ביחידת עריות הים. וג'סי ונטורה
טבע אותו. זה נקרא תחקיר, סליחה.
וג'סי ונטורה טבע אותו, ואחרי שהוא מת התביעה המשיכה נגד המשפחה שלו, אלה שמחזיקים בזכויות על הספר ועל הסרט, והוא זכה. אמרו כאילו, לא, זה אף פעם לא קרה.
עוד פעם, אני אגיד את מה שאמרתי פעם ראשונה שסיפרת לי את זה. ג'סי ונטורה, בן אדם שחלק גדול מהחיים שלו קיבל כסף כדי לטעון שהוא נלחם באנשים, טבע אותם על זה שמישהו טען שהוא נלחם בו.
הוא טבע אותם על זה שטען שהוא הפסיד. אם קריס קייל אומר, ניסיתי להרמיס את ג'סי ונטורה והוא כיסח לי את הצורה, לא אכפת לי. ויש גם כמה רגעים.
נשמע מתאים.
ויש עוד קטע באוטוביוגרפיה שבה הוא טוען לכאורה שבזמן שהוא היה בתחנת דלק, שני אנשים ניסו לשדול אותו והוא הרג אותם באקדח.
זהו, זה לא דבר
שעושים. ואף משטרה מקומית לא אימתה את זה מעולם, ולא אמרו, אף אחד לא יודע מזה כלום. וזה מוזר, כי זה בן אדם שגם אם אתה מוריד את כל הבולשיט, הוא עדיין היה מה שנקרא גיבור מלחמה. כי היה לו איזה 70, איזה 7 איתורים, כוכב הכסף, כוכב הברונזה.
כוכב הצפון.
דברים שנעשים, אתה יודע, לא יודעים לך את זה לפני שהצבא עושה מיליון תחקירים לראות. וגם אם הוא לא הרג 160 אנשים בצליפות, הוא הרג הרבה יותר אנשים משרוב החיילים הורגים.
זה לא רק זה, גם אלה צליפות מאומתות. זאת אומרת, יכול להיות שהוא רק הרבה אנשים שאין אימות לגבי אם הם באמת מתים. כי זה באמת הקטע. מאמתים את הדברים האלה, בודקים שבאמת יש גופה.
אז זה בן אדם שהיה גם ככה, מישהו שיש לו מוניטין של בדס, קראו לו אגדה, כאילו, כשהוא רק התחיל את השירות הצבאי שלו, לפני שהוא אפילו הגיע לסוף, אל המעמד המיתי שלו, וזה לא הספיק לו. ואת יודע מה? אני חשבתי כששבנתי את הדברים האלה, כששמעתי אותם, מה שצריך לעשות לסרט הזה, זה את גרסת הבייוולף שלו. אתה ראית את בייוולף של זמקיס?
כן.
חוץ, אוקיי, הוא היה גרוע. כן. לא צריך לעשות איזה גרסה באנימציה ומחשבת ובלי אנג'לינה ג'ולי, בבקשה. אבל זה היה סיפור גם כן, על בן אדם שהוא מצד אחד גיבור, אמיץ, חזק, שבאמת יכול להרוג את האויבים שלו, ובאמת יש לו כוח על אנושי, אבל זה לא מספיק לו. המוניטין שהוא צבר על דברים שהוא באמת עשה לא מספיק לו, הוא חייב לנפח את זה עוד ועוד.
אז אתה רוצה שהסרט יהיה יותר קרוב למציאות על ידי זה שהוא יהיה מבוסס על אפוס קדום?
שהוא יהיה מבוסס על עיבוד לאפוס קדום שלא קרוב לאפוס הקדום. אינדי מסכימה איתי או מתנגדת לי? לא ברור לי מה היא עושה עכשיו.
היא בוחנת את העניין.
אוקיי. אנחנו פשוט נורא מעריכים ואני רוצה...
אבל תראה, אתה דיברת על האדם האמיתי, על דברים ש... על האמינות שלו שמוטלת בספק. הסרט לא מתייחס לדברים האלה, הוא מתייחס לדברים הרבה יותר שהרבה יותר אפשר לאמת אותם. את ה... זאת אומרת, מעבר לעניין שהמשפחה שלו, שזה באמת דעה אישית, הדברים שאתה רואה בזמן השירות הצבאי שלו בסרט, אלה דברים שהם בשטח שיש להם עדים. אתה לא רואה אותו באמת נלחם והורג שני אנשים שמנסים לשדוד אותו, אתה לא רואה שום יזכור לג'סי ונטורה, אתה רואה אותו עושה את העבודה שלו במסגרת הצבא, והמקום שבו הסרט יותר לוקח חופש זה באיך זה משפיע עליו ואיך הוא מתנהג מחוץ למסגרת הצבאית, מחוץ ל... כשהוא נמצא בחופשה,
כשהוא נמצא עם אשתו.
כן,
אבל... סיינה?
סיינה מילר.
סיינה מילר פעם שנייה בסרט שמבוסס על סיפור אמיתי בתפקיד האישה התומכת, שכל כך נבלעת ברגע שאפילו לא שמתי לב שזה יהיה עד שהיה כתוב בכתוביות סיינה מילר, ואני כזה, מה?
מה הייתה הראשונה?
פוקס קאצ'ר. זה כאילו, זה מה שהיא עושה עכשיו, כאילו, היית בכוח המחת, אני מבין שזה חוויה רעה, אבל זה לא מה שצריך להיעלם בתפקידי רקע כל הזמן. את לא שחקנית כזאת נוראית.
היא מעדיפה שלא ידעו שהיא שם.
לא, כי אתה לך, זה מי שהייתה ידועה בתור אישה מאוד מאוד יפה, זוהרת כזאת, ועכשיו היא מופיעה בתפקידי רקע בתור האישה הפשוטה רוב הזמן.
פה היא לא, היא עדיין יפה וזוהרת.
לא, היא מאוד יפה, אבל היא לא, אתה יודע, זה לא כזה יופי של כוכב הוליוודי, זה יופי של אישה שאתה באמת עשוי לפגוש בבר בטקסס.
פה באמת, שנייה ניגע בעניין הזה, הסרט די מרחיב על האופן שבו קריס וטאיה נפגשים, על מערכת היחסים שלהם. אחר כך מתחילות קפיצות בזמן.
המון קפיצות בזמן.
אבל יש ממש התעכבות על איך הם התחילו. מבחינתי זה החלק החלה של הסרט, כי זה לא רק השחת דעת מהפואנטה, זה גם פשוט קטע שהוא די קלישאתי בהפסקה, והדבר היחיד שזה כן, שכן טוב בצד הזה, זה שזה, אתה רואה מה הוא משאיר מאחורה. אבל אז הוא חוזר לזה.
אבל מה שהוא משאיר מאחורה זה הקלישאי. הסרט הזה מלא בקלישאות. יש איזה מישהו שאומר, תזכיר לי, יש איזה מישהו שאומר, אני אדבר עם אשתי דבר כאן, ואז הוא חוטף כדור.
שניים, יש שניים כאלה.
כאילו ברצינות.
זה משהו שהפריע לי.
לא אכפת לי אם זה קרה בחיים אמיתיים, אתה לא מכניס את זה לסרט.
בגלל זה אני אומר שהתסריט זה הצד החלה של הסרט. כל כך הרבה קלישאות, זה לא יאמן. וגם הדמות של טאיה, כאילו, יש יותר מפעם אחת סצנה שבה היא מדברת עם קריס בטלפון, בזמן שהוא בפעילות מבצעית, אני לא בטוח איך בדיוק זה...
לא, לא, זה קורה.
כן? תוך כדי פעילות מבצעית שהוא אמור להיות...
לא, תשמע, מתקשרים לך כשאתה על הצ'יפ, ואז מתחילים לראות לך, ואתה ממשיך בשיחה.
שנייה, אני נכנס למנהרה.
כן. מנהרת אש.
כן. יותר מפעם אחת רואים את זה בסרט שהוא מדבר איתה תוך כדי פעילות, והיא נבהלת כי הוא מפסיק לדבר פתאום.
אם היא הייתה מחזיקה כוס קפה, אלא שומטת אותה והיא הייתה מדפסת על הרצפה באיטיות.
למה היא לא שומטת את הטלפון?
טלפון יקר, אתה יודע כמה זה עלה להפקה? כלי תסתוד לא עשוי מכסף, אביעד.
די בטוח שכן, כי...
לא, הוא עשוי מאקדחים
ו... הוא משומר די טוב, אני לא חושב
ש... הוא עשוי מאקדחים, נשרים קרחים, ואדום כחול ולבן.
תראה, הוא בטוח לא עשוי עם טעים, כי הוא משתמר יותר מדי טוב.
זה קצת מפחיד, כן? קליט איסוד יעשה סרטים בגיל 100.
זה מפחיד, אמא שלו עדיין בחיים.
לא, היא לא.
כן.
לא, היא לא. כן. מומיה.
זה הוא מומיה, זה... שהיא זמה מזממי.
זה גנים נהדרים.
כן, כאילו, אני גם רוצה.
יש לו ילדים?
אני לא יודע, אבל יש לו חברה די צעירה.
הוא כמו בילבו, כאילו. הוא לא, הוא אוכל בזה את הבעת כסף והוא לא יזדקן לעולם.
בוא נראה כשיצא הגרסה של איסקול לאופן.
אם הוא מושחת על ידי הטבעת האחד, זה יסביר את ג'רזי בויז ואת הירפטר ואת אינביקטוס, כאילו. צריך סיבה לדברים האלה. הבן אדם שעשה את מיליון דולר בייבי, איך קראו לסרט הזה? מיסטיק ריבר ו... מה עוד היה לו טוב? ואת גרנטורינו, כאילו,
תראה,
עשה אחרי זה אותם.
תראה, אתה מצאת את הבן אדם הלא נכון לתת לו את הסרטים האלה בתור דוגמה, כי גרנטורינו היה הכי ביניהם שאהבתי.
לא
אהבת
את מיסטיק ריבר?
לא.
אוקיי, מה עם הסרט על הקוף?
לא ראיתי.
לא ראית את לוקינג פור טראבל?
אני, תראה, ראיתי הרבה סרטים של קלינט איסטווד, אבל את זה פספסתי.
אם אתם רוצים לענות, קשו לסרטו של הבמאי והשחקן, זוכה אוסקר, אחד האנשים הכי מכובדים בהוליווד, קלינט איסטווד, לוקינג פור טראבל, שבו הוא נוסע ברחבי ארצות הברית עם אורנגוטן בשם קלייד בתוך מסעית ומרביץ לאנשים באגרופים. זה חוויה מזכחת.
תראה, לא יודע אם להזכירך, לא יודע כמה זה ידוע. דיוויד או ראסל, שיש לו כבר 3 מועמדויות לאוסקר על בימוי. הסרט הראשון שלו נקרא ספנק דה מנקי.
נשמע הגיוני.
כן.
היי לבק בי, ספנק דה מנקי.
יש משהו עם כלבים, עם קופים. איפה כלבים הגיעו?
מנקי בו. טוב, דיברנו מספיק, נעבור לסרט השני להשבוע.
כן.
ומסרט מבוסס סיפור אמיתי על חייל צלף אהוב, לסרט אחר מבוסס סיפור אמיתי על חייל סלש צלף.
זה כאילו יש קשר בין הסרטים שאנחנו בוחרים.
תשמע, אני רציתי לעשות את סנדק 2, אתה לא נתת לי.
אני לא רוצה...
אתה רצית לעשות את היפי עם ישראל, אבל כאילו... בסדר.
יום אחד אנחנו נדבר עליו, ואנשים ידעו...
שערי גן עדן ייפתחו.
כן.
אבל עד אז אנחנו נדבר על...
Evan, I...
Yeah?
Evan, I just...
Yeah?
Evan, you...
You had your thumb sticking straight up in the air, just like that.
Oh, yeah, that gives me balance.
Gives you balance, does it? Ready? Aim. Fire.
How?
They won't get me. I'll go back in them hills.
You ain't even put hands on your trail in 40, no matter how far back you go.
Then they better not catch up with me, or they'll be a-wishing they hadn't.
York, take over. The only non-com left. The rest of you, keep under cover.
Come back here. Where are you going?
You didn't give me command.
זה היה מתוך הטריילר, אם אני אשיח למצוא אותו, סביר להניח שלא.
זה נראה תמצא משהו.
מ-1941, של הסמה יורק, המכונה גם סרג'נט יורק, במאי, הווארד הוקס, תסריט.
בהצלחה.
אייבם פינקל, הרי צ'נדלי, הווארד קוטש, ג'ון יוסטון. ג'ון יוסטון ההוא, כן?
כן.
מבוסס על פי היומן של אלווין סי יורק, שערכו עוד כל מיני אנשים שאני הולך להגיד, כי לפודקאסט יש זמן מוגבל.
זה מעניין שאגב, אלווין יורק היה בחיים כשהסרט הזה הופק, ועדיין היה צריך שמישהו אחר יערוך את היומן שלו.
תשמע, הרבה יומן, הוא היה כבר בן אדם מבוגר.
ועדיין.
הסרט יצא כאמור בשנת 1941, ומשחקים בו גרי קופר בעצמו ובעצמו, ואנשים שם לא גרי קופר, כמו וולטר ברנן, ג'ואן לזלי, ג'ורג' טובייס ומרגרט וויצ'רלי, ו...
היה את זה זה בוולטר ברנר. הבן אדם זכה בשלושה אוסקרים.
ברנן.
ברנן.
אתה סיפרת לי למה הוא זכה בשלושה אוסקרים, אביעד, תחנך את הקהל כמו שחינכת אותי.
זה דבר שהוא אמר בעצמו, בימים הראשונים של האוסקר, גם ניצבים היו רשאים להצביע לאוסקר.
ולפני אפקטים מחשבים היו הרבה יותר ניצבים בהוליווד.
כן, ווולטר ברנן היה ידוע בתור שחקן שמאוד אהוב על הניצבים. אז הם פשוט שוב ושוב הצביעו לו.
מסתבר שלהיות נחמד לפעמים עוזר לאנשים.
זה למעשה הסרט, סרטנט יורק זה למעשה הסרט היחיד שוולטר ברנן היה מועמד עליו לאוסקר ולא זכה.
הוא נראה צעק על הניצבים הגרמנים יותר מדי.
לא, פשוט שינו את החוקים.
אוקיי, בסדר. אוקיי, הסרט הזה עוסק באחד אלווין יורק.
סי יורק.
אני אקרא לו אלווין יורק. הוא רושם, סליחה, הוא רושם A-Y כשהוא חורץ את הראשי תיבות שלו, לא A-C-Y. שהוא נער מאוד מאוד פרוע מהררי ה... איך קוראים להם? בארצות הברית?
מזלג הסטן. זה לא הסמוקי, זה משהו עם סטן.
אני מדבר עם הדמות של ברד פיט ממזרים חסרי כבוד שיהיה לה מהרים.
ברפורק או משהו כזה, לא יודע.
אוקיי, הוא בא מהרים...
יוסנדיה.
כן. הוא בא מהרים יישוב שהוא מאוד מאוד פרימיטיבי, אפילו בסטנדרטים של סוף המאה ה-19 שבו הוא נולד. והוא גדל להיות בן אדם מאוד מאוד פרוע, שאוהב לרכב ולחגוג ולשתות הרבה ולראות עם אקדח בעץ ולחרות את השם שלו עם הכדורים.
זו הייתה תקופה אחרת.
מה שנערים עשו בימינו, והאיש היחיד שיש, שליטה, שיש לו שליטה עליו זה אמא שלו.
מה?
מאמה יורק.
מה?
מאמה יורק, כן. עם מטה חמור הסבר והעבר שלה בבירור כמחשפה. אני חושב שראית
את זה. תראה, איך רואים השחקנית?
מרגרט וויצ'רלי, כן.
אתה רואה?
ומה שקורה זה שיום אחד הוא מתאהב, והאהבה הזאת היא לנערה צעירה וזכה, גורמת לו לרצות לשנות את דרכו ולהיות אדם טוב יותר, וזה לא הולך לו. אז הוא חוזר בתשובה, הוא מוצא את אלוהים, והוא נהיה פציפיסט.
וזה לא הולך לו.
ואז מלחמת העולם הראשונה פורצת, ומסתבר שלהיות פציפיסט זה לא כל כך מקובל, ואז, ואנחנו מדלגים על הרבה קטעים, אז אני רק אציין, סרט של שעתיים, שקוראים לו סמל יורק, הוא מתגייס לצבא בשעה ורבע.
ואז הוא טוראי.
ואז הוא טוראי. הוא נהיה סמל, אני חושב, חצי שעה לפני הסוף.
כן, משהו כזה.
משהו כזה. ואז הוא מתגייס לצבא, ואז הוא עובר אימון...
היו צריכים לקרוא לזה האזרח יורק.
ואז הוא עובר את האימון הכי נחמד ולא מזיק שראיתי בסרט צבאי, כאילו.
שוב, תקופה אחרת, אולי זה...
כן, בתקופה הזאת היא הייתה אמורה להיות הרבה יותר ברוטלית. אז לא היו כל מיני חוקים שהגנו לכם מבני המפקדים שלהם. כאילו, הסרט הזה הוא כל כך סניטייזד לחלוטין. ואז מתגייס לצבא, ומסתבר שהניסיון שלו בלראות בתרנגולי הודו וארנבים, מתרגם גם ללראות בגרמנים.
זה אותו דבר, זה אותו דבר בדיוק.
ואז ספוילרים, הוא נהיה גיבור מלחמה בזה שהוא רגע הרבה גרמנים, הסוף. זהו, חסכתי לכם את הזמן הזה, אל תראו את הסמל יורק, סרט אגדי, מוערך, אהוב, משפיע, סרטו של הבמאי, זוכה פרסים, האורדוקס.
לא באמת זכה בכל כך הרבה פרסים.
בסדר. בכיכובו של גרי קופר, אחד השחקנים הגדולים של דורו, סרט ממש ממש משעמם. כאילו, וואו. כאילו, וואו. כאילו, וואו.
תראה, לפני שבועיים דיברנו על חייו מותו של קולונל בלימפ. הוא היה קולונל? הוא היה קולונל.
לא, לסרט הוא חייו מותו של קולונל בלימפ, הדמות הייתה גנרל בסוף הסרט.
כן.
והתחילה בתור קפטן, הוא לא היה קולונל בשום שלב שראינו אותו על המסך.
אני לא בטוח שיש קולונל בצבא הבריטי, לא בטוח.
יש.
בכל אופן, דיברנו עליו, סרט שגם כמו סמל יורק יצא בזמן מלחמת העולם השנייה. ההבדל הוא שאת קולונל בלימפ, גם הגרמנים וגם הבריטים, גם הממשל הגרמני וגם הממשל הבריטי לא אהבו, כי הם הרגישו שהוא יותר מדי ביקורתי כלפי המלחמה. סמל יורק הוא סרט תעמולה. הוא סרט, זה הטריק הידוע של לעשות, לצלם סרט בזמן מלחמה אחת, ולמקם את העלילה במלחמה קודמת, שבה, כדי שזה לא יהיה
שירות. רק לציין, כמו שאמרת, נולד בסוף המאה ה-19, קלווין יורק שירת בזמן מלחמת העולם הראשונה. הוא רצה להיות בחלק במלחמת העולם השנייה, הוא היה קצת מבוגר, וקצת חולה, וקצת קוקו.
כן, זה כמו שמש, נגיד, הופק בזמן מלחמת וייטנאם, אבל מתרחש במלחמת קוריאה. זה, אתה יודע.
או בליכוד 22.
כן, זה כאילו, don't mention the war. Mention the other war. סמל יורק, מתחייתו והסופו, הוא סרט תעמולה. הוא נועד כדי לשכנע אמריקאים להתגייס לצבא, או לפחות לתמוך במאמץ המלחמתי, די זה שהוא מזכיר גיבור מהמלחמה הגדולה הקודמת.
ואיזה גיבור הוא, אוי, אלווין יורק.
זה מה שמעניין, הוא לא כזה גיבור. הוא היה לו מבצע אחד שבו הוא הרג מלא אנשים.
לא, כן.
הוא הפך לכוכב בגלל זה.
הוא הרג הרבה אנשים, זה לא קל להרוג הרבה אנשים.
אבל האופן בו הסרט מציג את הפרסים שהם מקבלים על זה, הוא ספר מפורסם.
יש יותר זמן שמוקדש לחזרה שלו מהמלחמה ולקבלת פרסים והערכות וכיבודים, מאשר הזמן שהוא אשכר מבלה בקרב. עוד פעם, זה סרט המלחמה עם הכי מעט מלחמה שראיתי, אפילו ג'ארד, שרט שבכוונה מנסה להיות סרט מלחמה בלי מלחמה, מציג יותר רגעי אקשן וקרבות מהסמל יורק. אם זה היה מופק במנו, הייתי אומר זה ממש חתרני, אבל מאחר וזה הופק מתי שזה הופק, על ידי מי שזה הופק, אני אומר לא.
אתה לא רוצה לדכא אנשים כשאתה גורא להם להתגייס, אתה רוצה שהם ירצו להיכנס.
לא, אתה רוצה קצת להעליב אנשים.
בזמנו זה היה מלהיב.
באמת קשה לי להעליב.
עובדה שהסרט נחשב לקלאסיקה.
הרבה דברים נחשבים לקלאסיקה.
אני יודע, אבל עובדה שזה קרה. אני לא חושב שהוא סרט טוב, אבל זה צריך להתייחס לכאילו, אם אתה רוצה להבין למה הוא הצליח כל כך, צריך להתייחס למתי הוא יצא ובאילו נסיבות.
כאילו, אנשים שמתלוננים על צלף אמריקאי שהוא סרט שמנסה להדיר את שמו של בן אדם אחד ולהציג אותו כאיזה מושא שלמות, הסמל יורק עושה את כל זה בלי טיפה של ספק. כאילו, אלווין יורק הוא בן אדם נחמד, שבסופו של דבר אוהב את אמא שלו, חוזר בתשובה, מכבד את אלוהים, אוהב את המולד, כאילו כשהוא מגלה...
אבל אלוהים צריך לחכות קצת בצד.
כן, כן, בסדר. אתה יודע, כשנותנים לו לקרוא לראשונה את ההיסטוריה של ארצות הברית, הוא כזה, איזה היסטוריה גדולה יש לנו, איזה מדינה גדולה אנחנו, איזה...
לא, זה סצנה שבאמת די מגוחכת, כי הוא חוזר בתשובה די מהר, זה די בקלות הוא משתכנע לחזור בתשובה, כי הוא לא מצליח לקנות את
חלקת
אדמה שהוא רצה, מתייאש מדברים, מחליט שהתשובה נמצאת בדת. הוא מגיע לצבא בתור פציפיסט, המפקד שלו נותן לו לקרוא ספר על ההיסטוריה של ארצות הברית, והוא פתאום אומר, אז בעצם מה שאלוהים רוצה זה שנהרוג את האויב.
ושים לב, כל דבר שהוא עושה מיד זה יוצא לו טוב מזה, כי כן. הוא חוזר בתשובה והוא הולך לכל אנשים שהוא העליב בתור נער פרוע, והוא כזה, אני מסתכל מה שעשיתי, והם מיד כזה, טוב, נו, אנחנו סולחים לך, והנה החלקת אדמה הזאת שרצית, והנה היד של ביתי, והנה מיליון דולר, ונפלתי במקרה על מכרי נפט, הנה לך.
כן, אני לא צריך את כל זה.
אחד מהם קצת מוגזם, אבל כל האחרים לא. זה קל מדי, זה באמת, זה סרט שהגיבור שלו הולך על מים.
גם הסיום של, הדברים שהוא מקבל בסיום, כאילו, הוא מקבל מדליות מיותר מצבא אחד. הוא מקבל סוויטה במלון בניו יורק, הוא משתתף בתהלוכה, אבל השיא, ובגלל זה אני אומר, עד כמה זה סרט תעמולתי, השיא זה שהוא חוזר הביתה לאהובתו, ומגלה שהם קיבלו בית במתנה מהמדינה, ממדינת טנסי.
ורוב הסיכויים שזה...
וככה הסרט מסתיים.
וכנראה זה באמת קרה.
כן, אבל ככה הסרט מסתיים. אין הלם קרב, אין ביקורת, אין שום התייחסות לאנשים אחרים שהשתתפו במלחמה ולא קיבלו כאלה אותות.
אני לא אומר, אתה יודע, אני לא מכיר את ההיסטוריה האמיתית של הבן אדם הזה, כנראה
הוא היה די מטריד, מה שקרה לו בסוף...
לא, אבל אני מתכוון בזמן המלחמה, בזמן מלחמת העולם הראשונה. אני לא יודע מה זה קרה, אני כן יודע שמדינות תמיד מחפשות דמות של חייל שתהפוך להיות הייצוג של המלחמה, אז דמות תעמולה. סביר להניח שהוא לא היה הגיבור שעשו ממנו, אבל הוא כן היה מישהו שלקח סיכון, שעשה פעולה נחרצת בזמן קרב, הבעיה היא שהסרט מציג את זה באופן כל כך משעמם. המשהו הזה שהם הולכים ללכות גרמנים, וכמה חיילים גרמנים לוקדים אותם בעזרת מכונת העירייה שלהם, ובשחזור עוד פעם, דיברנו על הדינות לסצנה מוקדמת בסרט, הוא עושה גוגל גוגל גוגל, כמו לתרנגול הודו.
כן, הוא לא מחפש בגוגל.
ואחד החיילים הגרמנים מרים את הראש והוא יורה בו.
שמע, היית שומע קול כזה בסטקרב, לא היית מרים את הראש לראות מה זה?
לא, הייתי ממשיך לראות בדברים.
לא היית חושב, אנחנו בצרפת, למה יש פה תרנגולי הודו מסתובבים חופשי? מה זה צריך להיות?
הייתי ממשיך לראות בהם, הייתי אוכל אותם אחר כך.
פה בצרפת של תחילת המאה ה-20?
ואחרי זה יש עוד סצנה שחוזרת לסצנה קודמת בסרט, הסצנה שבה הוא צריך להרוג כמה תרנגולים במכה, והוא הורג את האחרון כדי ש... לא, סליחה, ברווזים זה? שהוא אומר שאתה צריך להרוג להקה של ברווזים תעופה, אתה הורג קודם את האחרון כדי שאחרים לא ישימו לב, אז הוא צריך ללכות קבוצה של גרמנים שיורים על נות הברית, על האמריקאים.
כן, זה החלק שבו הוא חסין כדורים.
כן. לא, הם פשוט החיילים הגרמנים...
יורים לעבור עם מכונת יריעה.
החיילים הגרמנים במלחמת העולם הראשונה אומנו על ידי הקצינים של האימפריה הגלקטית מסטאר וורס.
נו, סטורמטרופרס.
כן, בדיוק. אז יש לו מזל. ועוד פעם, זה פשוט מוצג באופן רע. והאוורד הוקס במאי הגדי, הזמנים הם זמנים שונים, אני מבין לגמרי, אני מצטער.
לנו זה נראה רע, אבל אנשים שראו את זה אז.
ואני לא מדבר בתור איזה פנבוי של מייקל ביי, אתה יודע. ראיתי מספיק סרטי מלחמה ישנים וחדשים. זה לא סרט מלחמה טוב מדי במובן של זה לא מרגש, זה לא מרתק, זה לא מראה לך כלום על החיים האמיתיים במלחמת העולם הראשונה, שמהמעט שקראתי עליה וקראתי בכל זאת איזה ספר או שניים, ראיתי סרט יהודי או שניים, קצת מספיק כדי לדעת שזה לא מתאר בכלום את התנאים שהיו שם בשוחות.
זה קצת כמו קורנל בלימפ, מנקודת הרבה של קורנל בלימפ.
זה קורנל בלימפ אם זה לא היה קומי. אם זה היה רציני.
אם זה לא היה ביקורתי.
כן.
שם דיברנו, קורנל בלימפ הוא בכוונה מציג את מלחמת העולם הראשונה כמשהו שקצין רואה, ולא מבין כמה קשה לחיילים עצמם.
והסרט הוא...
פה זה מנקודת מבט של חייל בשטח, שעדיין די קל לו, אנשים מתים סביבו, זה לא שהכל ככה טהור ונקי, אבל האנשים שמתים סביבו הם, קודם כל, אלה דמויות שאתה לא מכיר. אתה לא נחשף אליהם.
יש חייל אחר אחד שאנחנו זוכים להכיר לי יותר מדקה, והוא פשוט קריקטורה של ניו יורק.
כן, ברוקלין ג'ונס.
לא, ג'ונס טובייס בתור פושר. אוקיי, סליחה. סליחה, לא שמתי לב, כל כך מיהרתי לתקן אותך. שהוא פשוט כזה, היי, I'm from New York, היי, hot dogs.
כן.
ואני לא יכול לעשות מבטא ניו יורקי, או שהוא
מבטא אחר. אוקיי, עוד פעם, שנות ה-40 זה היה מקובל. כל סרט בשנות האמריקאים שנות ה-40 יש דמות של ניו יורקי. אני לא יודע למה. היו הרבה יותר ניו יורקרים בקולנוע מאשר היו במציאות.
היו מעט מאוד דמויות של לוס אנג'לסים, למרות ששם צילמו את רוב הסרטים האלה.
כי... טוב, זה לא קשור כל כך, אבל דן הרמון, היוצר של קומיוניטי וזה, יש לו פודקאסט שהוא... האמת ששאלו אותו לגבי זה פעם אחת, הוא אמר שהמבטא של לוס אנג'לס זה שאין מבטא.
הגיוני.
זה הערת שוליים מאוד קטנה.
אוקיי. אז כמו שאמרתי, המלחמה. זה מזכיר לי קצת כשיצא החיים יפים של בניני. בניני? לא, ניני.
כן.
כן? רוברטו בניני. אוקיי. לא זכרתי את השם שלו.
מצטער. איך העריכה של הפרק הזה?
לא, סליחה, משמעו שאני עייף ושאני טועה, או שאני פשוט טועה בלי קשר לעייפות. כשזה יצא, היו הרבה ביקורות עליו, אבל העובדה שזה הציג גרסה כל כך מרוקחת של החיים במחנה ריכוז, שזה היה פשוט, אתה יודע, פנטזיה כלשהי. זה היה לא קרוב אפילו בקצה קצה של קצה הוא לתאר את הגיהנום שזה היה.
אז זה פואנטה.
כן, לא, אבל הוא אפילו לא הציג בחיים של האבא, אתה יודע, ברגעים שבהם היה בעל היה בלי הילד, זה עדיין הציג את זה כאילו, אתה יודע, הם עובדים...
זה לא מדויק, אבל אני לא רוצה להיכנס לספוילרים בסרט.
זה הביקורת שהופנו כלפי החיים יפים.
כן.
וכלפי הסרט הזה אני יכול לפנות ביקורת דומה של זה לא מציג שום דבר שקרוב אפילו בקצת לתאר את החיים בשוחות במלחמת העולם הראשונה. מה אתה יודע מהסרט הזה? אתה לא יודע מה הסרט הזה על גבורת מלחמה, כי המלחמה לא נראית כזאת נוראית.
זה הרעיון.
אני חושב, לא, אבל זה פשוט לא עובד. אני חושב על להציל את אוריי ריין, נגיד. סרט שיבין שאם אתה רוצה להראות גיבורי מלחמה, קוט, אתה חייב להראות אותם עוברים דרך, תרתי משמע, דרך התופת החיה. ובגלל זה נראים הרבה יותר טוב. ופה הגיבור של הסרט נראה כמו מישהו ש הולך מול תפורה מאוד מאוד יפה של דרום צרפת.
כן, עוד פעם, טוראי ריין לא נועד לגייס אנשים, לגרום להם לרצות להיות בצבא, הוא נועד כדי להעביר את המלחמה כדבר נוראי.
כמה אנשים התגייסו בעקבות להציל את טוראי ריין?
5, לא יודע.
אתה חושב שקריס קייל ראה את להציל את טוראי ריין ואהב אותו? הוא נראה כמו הטיפוס.
אני לא בטוח, לא מתייחסים בכלל לחיבה שלו לתרבות פופ.
כן, אני זוכר כי בג'ארהט, גם בסרט וגם בספר, יש הרבה רגעים שבהם, לא, יש רגע אחד ספציפי שבו הדמות הראשית של ג'ק ג'ילנהול אומרת, חיילים אף פעם לא רואים סרטים אנטי מלחמתיים כסרטים אנטי מלחמתיים, הם פשוט אוהבים לצעוק להם ייי ולהריאל את תיאורי המלחמה.
כן, זה משהו הגיוני.
וזה מה שאנטוני סוואפורד אומר גם בספר של אב ג'ארד מבוסס. כן, כאילו ככה היינו. ראינו את אפוקליפסה עכשיו והרענו בסצנות המסוקים.
זה גם לא חיילים עושים את זה, כן. האמת, אבל... עוד פעם, סמל יורק, כל המטרה שלו זה בזמן מלחמת העולם השנייה, לגרום לאנשים לתמוך במאמץ המלחמתי. זו לחלוטין המטרה שלו. אחרת, זה אומר שאין בו שמץ של ביקורת המלחמה, זה, תראה, במקביל, יצא בשנה אחרי זה, יצא בבריטניה, האמת שהוא יצא בארצות הברית, אבל סרט שצולם בבריטניה, גברת מיניבר, שהוא סרט שמציג את המלחמה מהצד האזרחי כדבר מאוד מאוד קשה. עוד פעם, לא זוועות ודברים כאלה, אבל הוא סרט שהרבה יותר מתייחס למלחמה בצורה, כדבר שהוא לא המצב הטבעי. כדבר שעדיף שלא יהיה. סמל יורק מתייחס למלחמה כחלק מהעולם. הם ממש אומרים, כל האמרה שלו בחזרה מפציפיזם למעשה מכונת הרג, זה נעשה בלי שום ביקורת, זה נעשה על ידי זה שאומרים, אוקיי, כן, נכון, בתנך כתוב לא תרצח, ואלוהים מאוד לא בקטע הזה של אנשים פשוט יבואו ויהרגו אחד השני, חוץ מהקטעים שהוא כן. אתה לפי מה שאתה קורא אלוהים לא רוצה שתהרוג את האנשים האלה, אבל מה אם אני אגיד לך שבעצם אלוהים כן רוצה שתהרוג אותם, כי זה התפקיד שלך בעולם. והסרט בכלל לא ביקורתי לגישה הזאת, הסרט מתייחס לזה בתור כן, זה מה שתיקחו ביציאה מהעולם.
בוא נדבר שנייה על גרי קופר. גרי קופר.
זו הייתה שנייה על גרי קופר.
זה עוד פעם, פשוט מוזר לי, כי בסרט הזה הוא משחק קריקטורה. לגמרי. אם זה לא היה סרט...
זה לא הפעם ראשונה, הוא היה מומחה בגילום קריקטורות.
לא, כן, אבל כשהוא רצה, כשהתסריט דרש את זה ממנו, כשבמאי דרש את זה ממנו, הוא היה יכול להביע עומק בלי להגיד מילה. בצהרי היום, כאילו.
בצהרי היום זה מעניין, כי זה סרט שעד היום טוענים שהוא מאוד אנטי-מקרטיזם.
כן.
אבל שהוא מייצג את הצד השני של המפה הפוליטית. וזה... הנה אני כבר הולך על זה, הרווארד הוקס.
אני לא מדבר על כל הוויכוחים לגבי כאילו בצהרי היום של עצמו. אני אומר, הדמות שהוא גילם בסרט הזה, הוא מתמחה בלגלם דמויות שלא אומרות הרבה, וכעיקרון במעט שהן אומרות מביעות המון, אבל בסרט הזה המעט שלו מביע בדיוק את הכלום שהדמות הזאת מייצגת.
כן.
Oh shucks man.
מצד שני הוא גם היה במרדית זולה חיירה, שזו דמות שמאוד דומה לאלווין יורק. גם כן, הבחור מהעיר הקטנה שמתלהב מניו יורק,
כן,
רק בלי כל הקטע שהמלחמה באמצע.
אבל שם זה היה קצת יותר קומי.
כן, קצת. ומרדית זולה חיירה הוא סרט מעולה בעיניי. באשר כי יש לו...
שוב לציין, אביעד מדבר על מרדית זולה חיירה.
אני אומר...
המקורי.
אני לא סתם אומר את השם המלא.
שלא להתבלבל, זה לא שגרי קופר הוא חוס חכה.
לא הדבר הנוראי הזה של אדם סנדלר.
איזה דבר נוראי של אדם סנדלר? אתה לא צריך להגיד הדבר הנוראי של אדם סנדלר, אתה צריך להגיד הדבר ההוא של אדם סנדלר והמילה נוראי משתמעת.
יש לאדם סנדלר זה שני סרטים שאני כן חיבבתי. אבל גרי קופר בתור מרדידס, זה ממש, הסוף של סמל יורק מאוד הזכיר לי את ההתחלה של מרדידס ש... הוא מגיע לניו יורק והוא מתלהב מהכל והוא מאוד מאוד פטריוט. במרדיץ יש סצנה שאחד מהדברים שהוא הכי רוצה זה לבקר באנדרטה של גנרל גרנט.
כן, או לראות את לא את וושינגטון, את לינקולן, האנדרטה של לינקולן.
זה בוושינגטון.
סליחה, אני מדבר עם סרט אחר שלו.
כן, אתה חושב על מר סמית הולך חיים, אבל זה ג'יימס סטיוארט. היו הרבה מרים הלכו להרבה מקומות בשנות ה-30.
גרי קופר או ג'יימס סטיוארט?
אישית ג'יימס סטוארט.
ג'יימס סטוארט, כן. כן. אני לא חושב שיש הרבה תחרות.
הוא יותר כזה אברימן.
הוא יותר מגוון. כשהוא משחק מישהו תמים, אתה הרבה יותר מאמין לו שהוא תמים. ואצל גרי קופר זה באמת מרגיש כאילו הוא משחק מישהו תמים.
כן. אבל בגרי קופר, גם בתור מרדיץ וגם בתור סמייל יורק, הוא כן טוב בקלע של להיות תמים, אבל ברוך שליעקו אותו כדי שהוא יאבד את התמימות. אבל לא בצורה של לאבד את התמימות כמו שאנחנו חושבים היום, שהוא נעשה בן אדם יותר אפל או יותר מורכב.
כן.
לא, בתקופה היא לאבד את התמימות זה אומר הוא פשוט יהפוך לדמות שאנחנו רוצים שהוא יהיה. הוא יוצא מהגולם והופך לפרפר יפה. עכשיו, מרדיץ הוא סרט מאוד ביקורתי כלפי דברים מסוימים בחברה האמריקאית, אבל הוא יצא בתקופת השפל הגדול. זאת אומרת, אז כל מצב הרוח היה שונה לגמרי מאשר ב-1941. אומרים, אנחנו צריכים להראות שאנחנו חזקים, אנחנו צריכים לראות שאנחנו מעצמה, שלא מתעסקים איתנו. אין זמן לדבר עכשיו על צרות כלכליות ודברים כאלה. אנחנו רוצים שתדעו שהבחורים שלנו, במיוחד הלבנים, הם הטובים ביותר בעולם. יש סיפור אירוניה משעשעת שכשג'סי אורנס, אחרי שהוא זכה במדליות בברלין, היטלר לחץ לו את היד, כי הוא לחץ את היד לכל המדליסטים, אבל רוזוולט לא לחץ לו את היד, כי הוא לא הוזמן לבית הלבן, כי הוא היה שחור.
לא אירוני, זה סתם היום ונורא.
לא, זה אירוני בהתחשב בנסיבות.
אוקיי, כן.
וסמל יורק הוא מהתקופה הזאת, הוא מהתקופה שבה האמריקאים רוצים לראות את עצמם בתור הטובים והמושלמים, תוך זה שמסלקים מהדרך כל מיני פרטים שמפריעים.
תשמע, קל מאוד לראות טוב ונחמד כשאתה מול הנאצים. לצ'רשיל הייתה את האמרה הזאת, אם היטלר היה פולש לגיהנום, הייתי שוקל בחיוביות הסכם עם השטן.
השטן מגניב, מה הבעיה?
תלוי איזה, השטן של אל פצ'ינו, השטן של פיטר סומר.
בחירתי יש רק שטן אחד של ביל וטד.
מי שיחק אותו?
השטן. בגלל זה הוא היה טוב.
חשבתי שהמוות שיחק את המוות בביל וטד.
נגיע לזה יום אחד.
הווארד הוקס.
תראה, הווארד הוקס, אגב, הזכרנו בצהרי היום, הוא ביים את ריו בראבו, ש... נוצר בתור מין גרסה ימנית לבצורי היום, ודעתי אגב, שניהם סרטים מעולים. ריו בראבו הוא אחד המערבונים האהובים עליי. אבל הווארד הוקס הוא באמת מין, מסוג הבמאים האלה ש... אתה יודע, אתה שומע את השם שלו, אתה יודע שהוא עשה משהו חשוב, אתה לא זוכר מה.
וכשאתה רואה את זה רוב הזמן אתה לא באמת רוצה.
אולי.
אני חושב שהוא מאלה שלא הזדקנו טוב.
עוד פעם, ראית את ריו בראבו?
לא.
תראה אותו, אני ממליץ לך, זה דעתי תפקה סרט שמחזיק מעמד יפה.
יכול להיות, כי הסרט הזה הוא כל כך, הוא כל כך שמרני, לא רק באווירה שלו, בצילום שלו, בביום שלו, בכל. והשמרנות במקרה הזה זה שם קוד לשעמום. זה סרט שהולך על בטוח בכל מובן אפשרי. ובאמת, בימינו זה לא כל כך שונה, איזה סרט מלחמה של מייקל ביי, במובן של, כן, הסרט מלחמה של מייקל ביי הוא מטומטם ונראה מגוחך ומאוד פשטני, זה כי זה מה שמייקל ביי חושב שהקהל רוצה, וזה נראה לי פשוט מה שהאוורד הוקס חשב שהקהל רצה.
יש הבדל אחד, מייקל ביי לא מוגבל בידי קוד הייז. סמל יורק בנוסף לכל הדברים האלה גם נעשה בתקופה שבה בהוליווד אסור היה להראות נשיקה ליותר משלוש שניות.
נשיקה אסור, יש בכל הסרט הזה עוד פעם שמתרחש במלחמת העולם הראשונה עם פצצות מרגמה ומכונות יריעה, טיפת דם אחת שנופלת למישהו מהפה אחרי שלכאורה נפגע מכדור שעבר לידו. יש שם מסוים שפוגע בחבר הטוב שלו רימון ישירות והוא עושה פורס את הידיים לתנוחת צלוב כמובן ונופל קדימה.
למה קדימה?
אני לא יודע. אני לא יודע למה הוא מגיע.
אני בטוח שהדף לא עובד ככה.
לא, הוא לא נראה בכלל כאילו פגע בו רסס, הוא נראה כמו דמות מסרט מצוין אחרי שפצצו לידה את הפצצות העגולות הקרטוניות האלה שמגיעות עם פתיל הצטה מאוד ארוך ועווה. כאילו הוא פשוט נראה קצת מאובק יותר והוא נופל. מה?
כן.
אני מבין שאתה בתקופת קודם, אין לך דרך יותר טובה להראות מישהו מת? קצת להתאמץ, לעשות לפחות קאט החוצה, שנשמע את הפגיעה ונראה את הגופה שלו אחר כך, ונוכל לדמיין משהו נורא. לא, אתה פשוט מראה את אחד הפיצוצים הכי זולים בהיסטוריה של פיצוצים.
אוקיי, עוד name dropping אחד לסרט מלחמה, כנפיים, שיצא בשנות ה-20, גם מתרחש בזמן מלחמת העולם הראשונה. זה סרט שנעשה לפני קוד הייז, והוא מהסיבה הזאת, הייצוג שלו של, של קרבות וגם של מיניות וגם של דמויות מורכבות, הרבה יותר טוב מזה שסמל יורק, פשוט כי שם כשבן אדם נפגע הוא מדמם. ויש שם התייחסות רצינית למוות של דמויות. סמל יורק הוא באמת כל כך, לא יודע, כאילו חיתו אותו עם אלכוהול לפני ש...
לא, לא, סליחה, אלווין יורק לא שותה אלכוהול, אלכוהול זה מהסטן.
הוא שותה בהתחלה די הרבה.
בהתחלה, אבל אחרי שהוא נהיה ילד טוב ירושלים. זה חשוב מאוד שהוא יהיה חוטא לפני שהוא חוזר בתשובה.
זה הרעיון שחזרה בתשובה.
זה מוביל הסצנה הכי מרגשת בסרט, הסצנה הכי טובה בסרט, זה כזה שהוא נכנס לכנסייה, ומתחילים לשיר את Give Me That Old Time Religion.
כן.
פשוט כי יש קצת אנרגיה סוף סוף על המסך, ולא סתם אנשים שמדדים ממקום למקום.
כן, ווולטר ברדן משחק את הקומר, ואני תוהק, אני פשוט דמיינתי ש... הסצנה הזאת הולכת שהוא כל הזמן, הוא אומר לאנשים שורה, והם חוזרים עליהם ומשלבים בשיר. פשוט דמיינתי, מעניין מה הוא שר שהם לא הכניסו לסרט, כי יכול להיות שזה היה יום צילומים די ארוך.
כן. אנחנו נראים לזה רושם כאילו זה הסרט הכי גרוע בכל הזמנים.
לא, הוא סתם כזה מיושן.
כן, הוא. ומיושן זה לא עניין של גיל. יש סרטים בני 30 שנה, 40 שנה, 50 שנה, 60 שנה, 70 שנה.
80 שנה.
כן, שנראים טוב גם היום. שאני יכול לצפות בהם ואני יכול להמליץ עליהם לכולם בלי שום חשש. יש סרטים שפשוט היו כל כך שייכים לתקופתם שזה לא ילך. אתה יודע, ואתה יכול להגיד הם חשובים והם מרכזיים להתפתחות הקולנוע, אבל אני מצטער. אם אתה באמת מאמין שרכבת נכנסת לתחנה של האחים לומייר, זה סרט טוב בפני עצמו.
שמע, אני לא ידעתי מה יקרה עם הרכבת הזאת עד הסוף.
הוא לא. הוא סרט מאוד... הסרט הכי חשוב.
הוא חשוב, כן.
תרתי משמע. פורץ דרך, כן, כי הוא הסרט הראשון כמו שאנחנו מכירים את המונח סרט. הוא לא סרט טוב. ואני חושב שזו טעות שהרבה מבקרים ואנשים עושים של חשוב שווה טוב, הוא לא. חשוב זה בהחלט לא מונח לטוב.
אני מסכים.
כאילו אייזנשטיין, אני מסכים שאייזנשטיין נורא חשוב, אני לא רוצה לראות פועלים עובדים בשדה במשך 7 שעות. יש לי דברים יותר טובים לעשות עם הזמן שלי.
זה קטע חזיר קפיטליסט.
אני אשמח לראות חזירים קפיטליסטים עובדים בשדות. אני אוהב בייקון.
נזכרתי משהו מהפרק השני, פשוט.
אוקיי, הפרק השני?
לא, סתם.
של שורה שנייה באמצע?
אחד הראשונים.
פלשבק, קדימה. יש הרבה פלשבקים בצלף אמריקאי.
כן, זה פלשבקים לא מהסוג הטוב.
אוקיי.
לא חשוב. מסכים אבל שסמל יורק, יש לו, אני חושב שהסיבה היחידה לראות אותו זה בגלל ה... המיקום שלו בהיסטוריה, כן להבין איך עשו סרטים אז, אבל זה לא הופך אותו לסרט טוב, זה פשוט הופך אותו לסרט שמעיד על התקופה. זה סרט שמעיד על התקופה בה הוא נעשה.
זה כמו סטודנט לספרות שצריך לקרוא את קמילה של ג'ונסון. כאילו, אתה חייב לקרוא את זה, כי זה נורא חשוב בהיסטוריה של הרומנים, ואתה מקלל את עצמך לאורך כל עמוד.
כן. ונזכרתי עכשיו באבא גוריו בתיכון, מצטער. 3 עמודים לתאר דלת. מה?
זו הייתה דלת מאוד מרתקת.
לא, זו לא, זו הייתה דלת.
דלת תרדוף. טוב, באי המלצה הזאת ובהמלצה החלוקה לגבי סמל יורק אנחנו מסיימים. הפרק הבא, אנחנו לא בטוחים מה הוא יהיה. זה יכול להיות פרק על סרט, זה יכול להיות פרק ספיישל שאנחנו מתכננים.
יש לנו כיוון כללי.
יש לנו כיוונים כלליים, אנחנו לא יודעים, זאת תהיה הפתעה בשבילנו.
אם אנחנו נעשה פרק על האוסקרים, יש לנו דדליין מסוים להספיק עד אז. אחרי זה קצת לא רלוונטי.
אלא טוב שהרסת, ניסיתי לשמור את זה מסתורי, אבל כאילו אולי פרק ספיישל ואתה כזה.
אלא אם כן.
אלא אם כן.
אנחנו נקליט פרק אחרי האוסקר.
או בזמן האוסקר.
נשנה את התאריך שמופיע על הפרק, ונגרום לזה להראות כאילו ידענו מי יזכה בכל הקטגוריות.
אתה מערכת כישורי הטכניים הרבה יותר מדי. אני מציע שנקליט בזמן האוסקר פרק של 5 שעות.
אני מסוגל, אתה יודע.
עוד נראה. טוב, עד פרק האוסקר שאולי יהיה או לא יהיה, או הפרק הרגיל שעוד יהיה או לא יהיה שבוע הבא, אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
וניפגש בסרטים.
Johnny, get your gun, get your gun, get your gun. Take it on the run, on the run, on the run. Hear them calling you and me, every son of liberty. Hurry right away, no delay, go today. Make your daddy glad to have had such a lad. Tell your sweetheart not to pine, to be proud her boy's in line. Over there, send the word over there, that the Yanks are coming, the Yanks are coming, the drums rum coming everywhere. So prepare, say a prayer, send the word to beware. We'll be over, we're coming over, and we won't come back till it's over, over there, over there, over there. Send the word over there, that the ants are coming, the ants are coming, the drums rum coming everywhere. So prepare, say a prayer, send the word to beware. We'll be over, we're coming over, and we won't come back till it's over, over there.
Gun, get your gun, get your gun. Johnny, show the Hun you're a son of a gun. Hoist the flag and let her fly. Yankee doodle, do or die. Pack your little kit, show your grit, do your bit. Yankee to the ranks, from the towns and the tanks. Make your mother proud of you, and the old red, white, and blue.
Over there, send the word over there, that the Yanks are coming, the Yanks are coming, the drums drum coming everywhere. So prepare, say a prayer, send the word to beware. We'll be over, we're coming over, and we won't come back. Over there, send the word over there, that the Yanks are coming, the drums rum.